פרק 50. הבשורה של המלאך הראשון. הנבואה הכלולה בבשורתו של המלאך הראשון, הרשומה בפרק י' ד' של ספר ההתגלות, נתגשמה בתנועה האדוונטיסטית של השנים 1840 עד 1844. אנשי אמונה ותפילה בארצות הברית ובאירופה התרגשו מאוד מהאמיתות אשר נגלו לפניהם לאחר היכרות עם נבואות של ספרי הקודש. לאחר שעיינו בדבר אלוהים, הם היו משוכנעים כי קץ הכל קרוב. רוח הקודש המריצה את משרתיה הנאמנים להכריז את ההזהרה לכל אחד ואחד. בכל רחבי העולם הדהדה הבשורה הנצחית, יראו את האלוהים והבו לו כבוד כי באה את משפטו. בכל מקום אליו הגיעו המיסיונרים, התפשטו הבשורות המסמכות על ביאתו הקרובה של ישוע המשיח. בארצות שונות נמצאו קהילות נפרדות של משיחיים, אשר בעקבות העיון בכתבי הקודש בלבד, הגיעו לאמונה כי התגלותו של המושיע אינה רחוקה. בכמה מארצות אירופה, בהן החוקים היו כה עריצים, עד שחל איסור על הדרשה על ביאתו השנייה של ישוע המשיח, בישרו ילדים קטנים את הבשורה, ורבים שמו את ליבם לאותה אזהרה רצינית. לוויליאם מילר ולעמיתיו ניתנה משימה לבשר על הופעתו השנייה של ישוע המשיח בארצות הברית, והאור אשר הוצת במלאכתם הפיץ את קרניו עד לארצות הרחוקות. אלוהים נתן למלאכו את השליחות לגעת בליבו של העיקר הצנוע, אשר לא האמין קודם לכך בדברי הבריתות, ולהמריצו לחקור את הנבואות. פעמים רבות נתגלו מלאכי אלוהים בפני האיש הנבחר הזה, הובילו את דעתו וגרמו לו להיפתח להבנת הנבואות שנסתרו עד אז מעיניהם של אנשי האלוהים. רוח הקודש הניחה בידו את תחילת שרשרת האמת והדריכה אותו בגילוי חוליה אחר חוליה, עד שהביט בהתפעלות ובהערצה בדבר אלוהים בשלמותו כבשרשרת האמת שאין בה דופי. הדבר הקדוש, אשר לפני כן חשב לנטול רוח, נפתח לפניו במלוא הדרו ויופיו. מילר ראה כי פרק אחד של הברית מבאר את משנהו, ואם התקשה למצוא את משמעות אחת הפסקאות, הוא מצא הבהרה בפסקה אחרת. הוא התייחס לדבר אלוהים בשמחה ובכבוד רבים, ואף בחרדת קודש. בחקרו את הנבואות, מילר הבין כי האנושות חיה במועד קץ הימים, אך איש אינו מודע לכך. הוא הסתכל על הכנסיות, וראה שהן היו כה מושחתות עד שאהבתן העדינה לישוע התחלפה באהבת ממון. ריצה אחרי הערצת שווא באה במקום תקוותן לקבל כבוד שמימי, ורדיפה אחרי עושרו של העולם הזה העמידה בצל את הרצון להיות עשירי נפש. בכל מקום אליו הביט, ראה צביעות אפלה ומוות. הדבר עורר את נפשו. אלוהים קרא לו לעזוב את משקו, כפי שקרא לאלישה לעזוב את הבקר שלו ושדהו וללכת אחרי אליהו הנביא. בחיל ורעדה החל מילר לגלות לאנשים את סודות מלכות השמיים. בעודו מושך את תשומת ליבם של המקשיבים לו, לנבואות המצביעות על ביאתו השנייה של המושיע, העדות המצויה בכתבי הקודש האומרת כי ההופעה תתרחש בשנת 1843, עוררה עניין גדול. אנשים רבים השתכנעו כי המידע לגבי המועדים המנובעים היה תקין, ומשוויתרו על גאוותם ודעותיהם הקדומות, קיבלו את האמת בזרועות פתוחות. גם משרתי כנסייה אחדים התכחשו למבטיהם צרי אופק, ויתרו על שכרם ועל כנסיותיהם, והתאחדו בהצהרתם על ביאתו של ישוע המשיח. אולם הם היו מעטים. רוב מבשרי הבשורות הטובות היו עובדים פשוטים. עיקרים עזבו את שדותיהם, מכונאים שמו בצד את כלי העבודה שלהם, סוחרים נפרדו מעסקם. אנשי השכלה ויתרו על מעמדם. אך אף על פי כן, מספרם לא הספיק כדי להשלים את העבודה החשובה. המצב של השחיתות וריקבון, אשר בו מצאו את עצמם הכנסייה וכל העולם הכביד על נפשותיהם של משרתי האל הנאמנים. ומרצונם החופשי הם קיבלו על עצמם קשיים, עוני וסבל. הכל כדי לקרוא לאנושות להתחרט על חטאיה ובכך להיגאל. למרות ההתנגדות הנמרצת מצידו של השטן, המטרה התקרבה ליעדה, ואלפי אנשים נענו לבשורה האדוונטיסטית. ההתעוררות הדתית הגדולה. בכל מקום נשמע קולה של העדות המזהיר באותה מידה של החוטאים. החילוניים והמאמינים בפני חרון אלוהים הקרב ובא. בדומה ליוחנן המטביל, המבשר את בואו של ישוע, המטיפים הניחו גרזן על שורש העץ והמריצו את כולם להביא פרי ראוי לתשובה. פנייתם, מלאה חרדה ודאגה לאנושות, היוותה ניגוד להבטחות של שלום וביטחון שנשמעו בכנסיות. בשורתם כבשה את ליבם של האנשים. עדויות ספרי הקודש, ישירות וברורות ומבורכות על ידי רוח הקודש, נשאו משקל שכנוע כה רב, עד שרק אחדים היו מסוגלים להתנגד. חסידי הנצרות נפטרו מהרגשת הביטחון המדומה. הם הבחינו בכפירתם בדת ובחוסר האמונה, בחילוניותם, ביהירותם ובאנוכיותם. רבים חיפשו את אלוהים בקניעות ובחרתה. חיבתם, שכוונה קודם לכן רק להבלי העולם הזה, כוונה כעת כלפי שמיים. רוח הקודש נחה עליהם, והם בלב מרוכח ונכנע הצטרפו לקריאה, יראו את האלוהים והבו לו כבוד, כי בא את משפטו. החוטאים בעיניים מלאות דמעות שאלו, מה עלינו לעשות למען נוכל להיגאל? הם אשר ניהלו חיים לא מוסריים, ביקשו באותו רגע לחזור בתשובה. כל אלה אשר מצאו שלווה בישוע המשיח, השתוקקו כי גם אחרים יקבלו את אותן ברכות. ליבותיהם של ההורים פנו אל ילדיהם, וליבותיהם של הילדים להוריהם. נשבר המחסום של גאווה ויהירות. אנשים התוודו בכנות על מעשיהם, וכל אחד השקיע רבות כדי לקרב את קרוביו ויקיריו לגאולה. בכל מקום היו אנשים אשר פנו לאלוהים בתפילות חמות למען ישועת היקרים לבני הבית. אנשים נשארו ערים במשך הלילה והתפללו כי רצו להיות בטוחים שאלוהים סלח לחטאיהם או המרה את של קרוביהם או שכניהם. האמונה, הכנה והלוהטת הזו, השיגה את מטרתה. אילו היו אנשי אלוהים של היום ממשיכים לפנות בהפצרה לאלוהים ולהעלות את בקשות העקשות שלהם אל כס החסד, עד כמה עשיר יותר היה הניסיון הרוחני שלהם. אך כמה מעטים הם אלה אשר מתפללים בכנות ומתחרטים על חטאיהם. חדלה בנו האמונה החיה, ודבר זה עוצר אותנו מקבלת חסדו של מושיענו הנדיב והרחום. אנשים ממעמדות שונים התכנסו לפגישות של התנועה האדוונטיסטית. עשירים ועניים, רמי מעלה ותושבים פשוטים. בכולם התעורר רצון לשמוע את התורה המלמדת על הופעתו השנייה של ישוע. אלוהים שמר על ריסון רוח ההתנגדות, בה בעת שמשרתיו הסבירו את עקרונות אמונתם. לפעמים אלו היו אנשים חלשים, אך רוח הקודש הפכה את האמת בפיהם לחזקה. בכינוסים אלה הורגשה תמיד נוכחותם של מלאכי אלוהים, ויום אחר יום הצטרפו חסידים חדשים לזרם המאמינים. המונים רבים האזינו בנשימה עצורה לדברים כבדי המשקל. נדמה היה כי שמיים וארץ שואפים זה לקראת זה. האל התגלה באנשים מכל הגילאים, בצעירים, בבוגרים ובאנשים בגילאי העמידה. הם חזרו לבתיהם עם רוממות אלוהים בפיהם, וקולותיהם המשמחים זמרו בחלל הלילה הדומם. אין אדם אחד שנכח בכינוס שיכול היה לשכוח את עבירת ההתעניינות הרבה וההתרוממות הרוחנית אשר שלטה במקום. ההתנגדות. הכרזה על התאריך המדויק של בואו של ישוע המשיח עוררה התנגדות חריפה בקרב כל שכבות העם, משרתי אלוהים בכנסייה עד לחוטא המועד ביותר. את בו היום ההוא והשעה ההיא אין איש יודע אותה. מילים אלה אמרו משרתי אלוהים הצבועים ולגלגנים חצופים. הם אטמו את אוזיהם משמוע את הפרשנות הברורה וההרמונית שנתנו המאמינים לכתבים, אשר הצביעו על תום המועדים המנובעים ועל הסימנים שהמשיח עצמו הצביע עליהם כעל האותות לבואו הקרוב. רבים אשר הצהירו על אהבתם למושיע הכריזו כי אינם מתנגדים לבשורה על הופעתו, אבל סירבו לקבל את הרעיון של תאריך ידוע וקבוע לכך. אלוהים רואה הכל, ידע את ליבותיהם. לאמיתו של דבר, הם לא רצו לשמוע על ביאתו של ישוע המשיח, שאימו יגיע גם יום הדין הגדול. כיוון שלא היו משרתים נאמנים של האל, הם ידעו כי מעשיהם לא יעמדו במשפטו של רואה כל, וחרדו מהפגישה עמו. כמו היהודים, בעת בואו הראשון של ישוע, האנשים האלה לא היו מוכנים לקבל את פניו. השטן ומשרתיו צהלו ולהגו בפניהם של ישוע המשיח ומלאכיו, באומרם כי אהבתם של ילדי האלוהים כלפיו הייתה כה מעטה עד שהם לא רצו בחזרתו. שומרים בוגדניים עקבו את התקדמותה של המטרה האלוהית. כאשר התעורר העם והחל לבקש להראות לו את הדרך לגאולה, עמדו מנהיגי השקר האלה בינו לבין האמת, וניסו לשכך את חרדותיהם של אנשים באמצעות פרשנות מעוותת של דבר האלוהים. השטן עצמו ומשרתים נטולי אמונה התאחדו וקראו יחד שלום שלום, בעת אשר אלוהים לא אמר דבר על שלום, בדומה לפרושים בזמנו של ישוע. רבים סירבו לקבל את מלכות השמיים ואף מנעו אפשרות זו מאחרים. דמם של נפשות אלו יידרשו מידיהם. כאשר הגיע בשורת האמת, הראשונים שקיבלוה היו אנשים שפלי רוח ומשיחיים נאמנים. אלה אשר למדו את הבריתות בכוחות עצמם, לא יכלו אלא לראות את חוסר ההתאמה בין הנבואות הרשומות בספרי הקודש לבין הפירושים שהיו מקובלים בכנסייה. כאשר לא עמדו תחת השפעתם של משרתי הכנסייה המעוותים את האמת, אלא הסתמכו על חקירה עצמאית של הדברים הקדושים, כל שנדרש מהם בכדי להודות בסמכותה הקדושה של התורה האדוונטיסטית, היה לערוך הקבלה בינה לבין כתבי הקודש. משיחיים רבים נרדפו על ידי עמיתיהם שלא האמינו בבשורה. כמה מהם, על מנת לשמור על מקומם בקרב הכנסייה, העדיפו להחריש ולא להצעיר על אמונתם. אולם האחרים חשו כי נאמנותם לאלוהים אסרה עליהם להסתיר את האמיתות אשר הפקיד האל בידיהם. על מאמינים רבים הוטל חרם הכנסייה רק כיוון שהצהירו על אמונתם בהופעתו של ישוע המשיח. הם אשר סבלו רדיפות מצאו נחמה בדברי הנביא: אחיכם שונאיכם מנדיכם למען שמי יכבד אדוני ונראה בשמחתכם והם יבושו. המלאכים צפו במלאכה שנעשתה בהתעניינות רבה וחיכו לראות את תוצאתה. כאשר הכנסיות כגוף אחד התכחשו לקבלת הבשורה המזהירה, המלאכים הסבו את פניהם העצובות מהן. אולם עדיין נותרו אנשים אשר לא הזדמן להם לבטא את יחסם אל האמת האדוונטיסטית. הם רומו על ידי בני זוגם או בנות זוגם, על ידי הוריהם או ילדיהם, ובכך הגיעו למסקנה כי אפילו האזנה לדברים שלימדו האדוונטיסטים היא חטא נורא. צווה על מלאכי אלוהים להשגיח על הנפשות האלו, כיוון שיגיע גם זמנם לקבל את האור הנשלח מכס אלוהים. מתכוננים לקבל את פני האדון. המאמינים אשר קיבלו את הבשורה ציפו לבואו של ישוע בקוצר רוח ובכמיהה שלא ניתן להעלותה על דל השפתיים. את הפגישה עמו קרבה, ואנשים חיכו לה באווירת חג שלווה ובהתחברות עם אלוהים. כל מעשיהם היו ערובה לשלווה שהיו עתידים למצוא בעתיד הבהיר. כל אחד אשר קיווה וייחל באמונה, לא ישכח את שעות הציפייה היקרות. כאשר נותרו רק שבועות ספורים למועד, העטו חיי העולם הזה. והמאמינים פנו בכל ליבם להקפדה על כל מחשבה וכל רגש. כאילו נמצאו הם עצמם על ערס דווי, ורק כמה שעות עמדו בינם לבין שלוות הנצח. אף אחד מהם לא הכין לעצמו בגדים מיוחדים לעלייה לשמיים, אולם הכל היו מודעים לצורך להיות מטוהרים מבפנים, בכדי לפגוש את המושיע. נפשותיהם המחופרות בדמו של ישוע המשיח, היו להם לבגד לבן טהור. אלוהים החליט לנסות את ילדיו. ידו כיסתה על הטעות שעשו האנשים בחישוב המועד המנובה. אלה שציפו להופעתו של המשיח לא הבחינו בטעות הזו. וכך גם המלומדים מיריביהם האומרים כי חישוביכם של המועד המנובה הוא נכון. האירוע הגדול עתיד לקרות בקרוב, אך הוא אינו זה אשר מילר מנבא עליו. אין זהו בואו השני של ישוע המשיח, אלא המרה של כל העולם. המועד אשר אליו קיוו כל כך חלף ועבר, אך ישוע המשיח לא הופיע על מנת לגאול את עמו. אלה אשר ציפו בלב מלא אהבה ואמונה למושיעם, התאכזבו מרה. אך האדון השלים את מטרתו. הוא הצליח לבחון את ליבותיהם של אלה אשר נשבעו כי הם מצפים לביאתו. לא רבים מהם פעלו מתוך מניע גבוה יותר מאשר פחד. הצהרתם על האמונה לא השפיע כלל על עולמם הפנימי או על אורח חייהם. כעבור זמן הם הכריזו כי אינם מוכזבים, וזאת כיוון שהם מעולם לא האמינו בכנות בחזרתו של ישוע. הם היו הראשונים ללעוג לצערם של ילדי האלוהים הנאמנים. ישוע וצבאו השמימי הביטו באהבה ובאהדה בילדי אדוני שעמדו בניסיון והמשיכו להראות נאמנות למרות אכזבתם. אילו היה ביכולתנו להסיט הצידה את הווילון המפריד בין העולם הנראה לעין לזה הבלתי נראה, היינו רואים את כל מלאכי אלוהים סביב נשמות משרתי האדון הנאמנים, מגינים עליהם מפני חיצי השטן.